שלום וברכה לכולם, שלום רב אברום.
שלום אבשלם.
מה שלומכם?
ברוך השם, נו, מוכנים לראש השנה, עוד יומיים, שלוש, ארבע.
יום הדין, שמעזור, שנזכה.
שנזכה לשנה טובה,
שנה
כל
טובה.
עם ישראל.
כולם, בעזרת השם.
אבל עדיין בשבת אנחנו נקרא פרשת ניצובים.
נכון. בפרשת ניצובים יש משהו שכבר, אפשר לומר...
מכניס לאווירה.
כן, כתוב, כי תשמע, בניצובים כתוב, כי תשמע בכל השם אלוהיך. מה זה כי תשמע בכל השם אלוהיך? אומר הבעל הטורים, זה קול של התלמיד חכם. תלמיד חכם שמדבר, ששכינה מדברת מתוך גרונו, אתה צריך לשמוע בקולו. מסופר על אחד התלמידים שהיו, היה להם את הזכות להסתופף וליהנות מזיו קודשו של החופץ חיים. בחזקל קופנס קוראים לו, אז הוא פעם נסע עם הבן שלו לחופץ חיים. והצטרף אליהם יהודי, שהבן שלו גם לומד בישיבת רדין. אבל לדאבוננו, אפילו שהבן שלו למד בישיבה, הוא עצמו לא היה שומר תורה ומצוות.
ברורה. תאר לך היום, בחור לקבל אותו לישיבה שאבא שלו חילוני.
כן, כן.
איזה ישיבה? אבל לרדין הוא התקבל.
ושומרים.
החפץ חיים.
ושומרים, שתי מנה היום, שאם אברום אבינו היה מגיע לחידר, אם היום אף אחד לא היה מקבל אותו. אבא תרח, אחים, זה, אף אחד לא היה מסתכל עליו. טוב, נבח. קיצור, אז...
על יעקב אבינו, אח איסוב, דוד, דוד שמואל.
כן, כן, גם. ביצחוק, זה קצת...
דוד לבון.
דוד לבון. קיצור, אז נסו לחופץ חיים, והחופץ חיים, איך שהוא ראה אותם, הוא הסתכל רק על, על האבא ועל הבן, על רבי חזקאל, ודיבר איתם, והוא לא הסתכל בכלל... על היהודי שלא שומר תורה ומצוות, לא הסתכל עליו כלום. ואז מספר רבי יחזקאל, אמרתי לחופץ חיים, נמצא איתי יהודי, שהוא מבקש ברכה לפרנסה, הפרנסה שלו עכשיו מאוד קשה, הוא מבקש ברכה לפרנסה. אמר חופץ חיים, ולא הסתכל על אותו יהודי כלום. הוא אמר, והוא אומר, כשאני הייתי ילד, אז הייתי הולך לחיידר, גיל 6-7, אז אם הייתי הולך לחיידר, אמא הייתה נותנת לי לחמנייה. אם לא הייתי הולך לחיידר, אז אמא שלי לא הייתה נותנת לי לחמנייה. אתה רוצה לחמנייה, אתה רוצה פינוק, תלך לחיידר. לא הולך לחיידר, הוא לא מקבל פינוק.
זה היה פינוק.
אתה רוצה פרנוסה? תתחיל ללכת לחיידר. כך הוא אומר לו, בקיצור הוא רמז לו. תתחיל לשמוע תורה ומצוות, ואז יהיה לך פרנסה. היהודי לא כל כך אהב את הפסק. הוא אמר, רבי, למרות שאני איך שאני, אבל הבן שלי לומד בישיבה, בישיבה של הראש ישיבה. אז מגיע לי ברכה. אמר לחופץ חיים, זה שהוא שם זה בסדר, אבל מה איתך? זה לא עוזר כלום. אתה תתחיל ללכת לחיידר, ואז השם יעזור ויהיה לך פרנסה. רואים פה את גדלותו של הגודל של החופץ חיים, והוא לא ראה אותו, זה יהודי שראה אותו פעם ראשונה. ועם כל זה הוא ידע מיד לראות, להבחין, וידע גם להגיד, מה להגיד לאותו יהודי?
ממש.
לא יאמן. באותו עניין של קרבה, לשמוע בכל גדולי ישראל, היה קרבה מיוחדת שזכר רב לייב ברוידה. הוא היה ממש המשבק, כמו היום, כשיש משבק, ממש האיש הקרוב לחופץ חיים, ובעת זקנותו גם שירת אותו, והכל היה קרוב אליו. הוא זכה להיות ממש האיש הקרוב אליו, לכל הפגישות, עם כל הגדולים, עם כל הזה, לכל המקומות, הנשיאים, תמיד הוא הלך איתו. ומה הוא זכה לזה? למה הוא זכה? פעם החופץ חיים ביקר בזה איש וקטנה, הוא ראה שם הבחור, לייב, והבחור היה נראה מאוד רע. הוא שאל אותו, למה אתה נראה כל כך רע? אז הוא אמר שחסר לי יומים. אתה יודע מה זה יומים עבורם, לא עשיר. פעם הבחורי ישיבות הרי לא היה להם איפה לאכול, אז היו אוכלים יום אחד אצל זה, יום אחד אצל זה, היו אוכלים אצל כל מיני אנשים בעלי בתים שנותנים להם אוכל.
הישיבה בעצם הייתה רק בסמדרש.
רק בסמדרש.
זה היה בעצם הרעיון של מאיר שפירא מלובלין. בא לחופץ חיים שהוא רוצה בכנסייה הגדולה לבוא עם שתי רעיונות. אז אחד מהם זה הרעיון של הדף היומי. ואחד מהם שיהיה לבחורי ישיבות בניין, ששם הם ילמדו, יאכלו וישנו.
קיצור שיהיה את חדר אוכל.
חדר אוכל ופנימיה.
יפה.
פעם היה בסמדרש, רק זה, בזה הסתיים הכל, רק בסמדרש, בקושי ספרים.
חופץ חיים הסכים?
אוקיי, בטח, ועל זה הוא הכריז, כן. ואחרי זה בנו את ישיבת לובלין, זו הישיבה הראשונה שהיה שם גם את זה וגם. יש גם סיפור שלם על איך הם השיגו את השטח עצמו. בהזדמנות אחרת, נשמור את זה אולי לשנה הבאה, רב שלם.
קיצור, אז הוא ראה שם את הבחור לייב, והוא אומר לו, אני נראה מאוד רע, כי אין לי יום, אין לי כמעט איפה לאכול, ואני נשאר רעב. שאל אותו, איך קוראים לך? אמר לו, שקוראים לך ברוידה. קוראים לי ברוידה. שאל אותו הראשי, סליחה, שאל אותו החופץ חיים, האם אתה קשור לעשיר הגדול ברוידה שגר בווילנה? אמר לו, כן, אני הבן שלו. אמר לו, החופץ חיים, איך אתה נראה כל כך רע אם אתה הבן שלו? אמר לו, כי יש לי ויכוח עם אבא. אמנם אני בן יחיד, ואבא תולה בי את כל תקוותיו, ואת כל הרכוש שלו רוצה לתת לי, אבל אבא רוצה שאני אלך וילמד בגימנסיה, שאני אלמד מקצוע.
אפילו שהוא בעצמו גם היה שומר תואר מצוות פרמה.
כן, הוא רוצה שלמד מקצוע והכל. אבל אני לא רוצה, אני רוצה ללכת ללמוד בישיבה. ואבא מאוד כועס עליי, ובגלל זה הוא נידע אותי ואין לו שום קשר איתי, אז אין לי שום קשר עם אבא. חופץ חיים מאוד התרגש מהסיפור הזה, ואמר לו, מכאן והלאה אתה קרוב אליי, ואני נותן לך יומים. והוא מאז הוא קירב אותו, והוא אכל אצלו, וכשהוא גדל, עוד כאילו משיר ברבות השנים, הוא נהיה ממש המשבק, נהיה ממש האיש הקרוב לחופץ חיים. הוא סיפר לנכד שלו, לרב חיים וולקין, הנכד שלו, המשגיח של הטרס, שחופץ חיים ממש לעת זקנותו היה יושן במיטה, והוא היה יושן במיטה לידו, והיה חוט מחבר ביניהם, כשחופץ חיים היה צריך משהו, הוא היה מושך בחוט, ומיד הוא היה קם לשרת אותו. מרוב החיבה שלו, שחופץ חיים אהב אותו, הוא קרא לו, הוא אמר לו, ליבקה העריך את שנותיי, ביידיש הוא אמר את זה, הוא העריך את שנותיי מרוב שהוא שירת אותי כל כך טוב. גם לימים היה פגישה מאוד מאוד מפורסמת, היא ראש ממשלת ליטה, שהחופץ חיים נפגש איתו, התמונה הזאת מאוד פורסמה בכל העיתונים, ורואים בה תמונה שנמצא רב לייב, נמצא שם גם ביחד, הוא משרת החופץ חיים, עומד לידו, ואבא שלו, העשיר הגדול, פותח את העיתון, והוא רואה פתאום את הבן שלו ככה, בכבוד מלאכים. אז הוא אומר, הוא באמת נמצא בכבוד, הוא ממש קרוב ככה לחופץ חיים, נחה דעתו והוא קירב אותו, ומאז גם נתנו מסתובב קצת מהרכוש,
אז באמת, באמת מה שהיה עם רב לייב ברוידה זה מאוד מעניין. החפץ חיים נפטר, ורב לייב ברוידה התחתן, היה לו אישה וכמה ילדים, וכנראה שזכות החפץ חיים המשיכה לרחף מעליו, ומשום מה הוא היה בין הבודדים יחסית, שהוא החליט שהוא עולה לארץ ישראל לפני המלחמה. הוא עלה לארץ ישראל, והוא גר בירושלים באיזה דירה של חדר, חדר וחצי, ושם הוא נפטר, בירושלים הוא נפטר. היום, תאר לך רב שלם, היה המשמש של החפץ חיים מגיע, היו לוקחים אותו בכל הישיבות, בכל בתי מדרש.
שידבר, שיספר.
אבל הוא חי שם בפשטות, והוא נפטר בארץ ישראל, זכה לעבור את המלחמה, להישאר בחיים עם אשתו ושלושת ילדיו, שהוא נמלט משם טרם שהתחילה. סיפור מאוד מעניין, בניין מחילה, כידוע, דרכו של מורן רב העולם, שתיים על זכר צדיק לברוך, הייתה לכל השואלים, הוא אומר, תוותר, תסלח, תמחל. סיפר בילל קופרמן, שליטה, בעל הגמח המפורסם הגדול בארץ, בעולם, רב שלם. הוא מספר שפעם היו שלושה אנשי עסקים מאמריקה, שהיה להם איזה ויכוח, סכסוך ביניהם על איזה סכום כסף, אז הם החליטו שבזמן שהם מתווכחים על הכסף, שהכסף יעשה פיירס. שמו את זה בגמח. והם סיכמו ששלושתם ביחד יוכלו למשוך את זה, לא אף אחד לבד, רק שלושתם ביחד. ומה שקרה, כמו שקורה לפעמים, שהם לא הגיעו להם מקשר, וזה אחד מגיע אליו ואומר לו, אני רוצה את כל הכסף, זה שלי. הוא אומר לו, סיכמנו, יש פה החלטה שלך, אני לא נותן לאף אחד. מתחיל לצעוק, אני אתבע אותך לבית משפט. אומר לו, תתבע אותי לבית משפט, שום בעיה, אני עושה כמו דין תורה. דין תורה זה שצריך לקיים את מה שהבטחתי לשלושתכם ביחד. אני אגרום לאנשים להוציא את הכסף ממכם, אתם לא, לא נאמנים למפקידים. רבי אלקורמן לא התייחס לדברים האלו והמשיך בשלו, אבל אותו אחד באמת לא שקט על שמריו. הוא הלך ועשה שם באמריקה נפשות לשיטתו, והוא גרם נזק גדול לגמח. אנשים
משכו הפקדות.
אנשים משכו הפקדות, התקשר עליו איזה אחד, הוא אמר לו, שמעתי שאתם מזיקים למפקידים שלכם. אז הוא אומר לו, סיפר לך את זה ההוא וההוא, הוא אומר לו, כן. הוא אומר לו, והאמנת לו? הוא אומר לו, כן. הוא אומר, פילי פלויים, לשקר אנשים מאמינים מאוד מהר. כשספרים משהו אמיתי, אז זה לוקח זמן שיאמין, צריך לשכנע. אבל כזה דבר, מיד מאמינים. טוב, ואנשים התחילו למשוך את הכספים, אנחנו סתם לא מדובר על אנשים שהפקידו חי דולר לחודש. סכומים יותר משמעותיים, ומיד נהיה מזה נזק. היה לו קשר טוב עם הרב שטיימן, זכר צדיק לברוכה. אז הוא סיפר לו את זה. אז הוא שאל אותו, אז הוא אמר לו, תסלח לו, תסלח לו על זה. שאל אותו, ממחול? אמר לו, תמחה לו. אמר לו הרב, אבל הוא עשה נזק גדול לגמח. הוא עשה נזק גדול לגמח. אז הוא אמר לו, מה זאת אומרת, אתה, יש לך איזה הסכם, הקדוש ברוך הוא, כמה הפקדות אתה צריך להשיג בשנה? אתה עושה את שלך, הוא יעשה את שלו. ואז הוא אומר, הוא חזר הביתה וכולה היה סערורי, הוא אומר, הרבי אלקובר שמספר את זה, הוא אומר, אני עכשיו יכול לספר את זה בנחת וברוגע, אחרי שעבר הרבה זמן מאז, אבל הוא אומר, באותם ימים, ממש הייתי במצב, לא הייתי מסוגל לצלוח לו. אחרי כמה זמן באתי עוד פעם, הרב שטיימן, ואמרתי לו, האם אני חייב לסלח לו בכלל? אז אמר לו, תוותר, תסלח לו. אז הוא אמר לו, אבל כתוב ברמו, שעל בן אדם לחווי רואי, אם אחד פגע בשני זה, אז הוא לא צריך לסלח לו, עד שהוא ירצה אותו.
שירצה את חברו.
ענה לו הרב שטיימן בחוכמתו, אני גם יודע את הרמו הזה. אבל למה אתה מתעורר פתאום לרמו הזה, שאתה לא רוצה לסלח לו? כי הרמו אומר שלא צריך, אבל מה הכוונה מונחת פה? שיאלף קפיידה, אתה לא צריך לסלח לו, אז יאלף קפיידה, ואז משמיים הוא יענש, השני נקום עלי, יהיה לך פה נקמה ביתר. אמר לה הרב שטיימן, מה אתה צריך להיכנס לעניינים האלה, שקפיידס ונקמה, אתה תסלח לו, מה שהשם צריך לעשות, איך שצריך להתנהג עם זה, הקדוש ברוך הוא יודע מה לעשות, אבל אתה תעשה את מה שאתה צריך. ומביטור, כמו שהרב שטיימן היה אומר לכולם, מביטור לא מפסידים, אתה תסלח לו. השם יעשה את שלו.
מדהים.
וככה אומר, זה מה שאמר לו בפעם האחרונה שהוא נפגש אותו לפני ראש השנה, לפני כיפור, ואז הוא אומר, עבד על עצמו, באמת הצליח, הצליח להוציא את זה מהלב. יש, אם אנחנו מדברים על מכיל הרב שולם, יש סיפור נפלא, סיפור שמספר אותו רבי ישראל גרוסמן, אבא של רבי יצחק דוד גרוסמן, מגדל העמק. הוא מספר שכשהבל זרוב, עם אח שלו, הבילגר העירוב, האבא של הרבי מבית של היום שליט, שהם עלו לארץ ישראל במלחמה, עברו סבל ותלאות נוראים, והגיעו לארץ ישראל, הגיעו לירושלים, זה היה סיפור שלם עם מונית, לקח אותם נהג מונית מלבנון, עשו יום שלם עד ירושלים, יותר מיום מסתומן. ויש סיפור מאוד מעניין על הנהג, הוא נתן לו שתי מטבעות, סיפור שלם עם הנהג הזה, זה בהזדמנות. מספר הרב גרוסמן שהגיע המונית, לירושלים, ואנשים ידעו שהלכו להגיע, אז התאספו המון המון אנשים, מאות אנשים, אלפי אנשים, כמה שהיה, זה היה בעיצומה של המלחמה, שמרח. והבל זרוב, הברן והבילגר, ויצאו מהמונית, והיו שתיהם אנשים ענבים ופשוטים, הענבה שלהם הייתה מופלגת, אז שמעו אותו אומרים אחד לשני, למה הנהג מונית הוריד אותנו דווקא פה ברחוב שצפוף, לא יכול להוריד במקום שפחות צפוף, כל רחובות ירושלים ככה צפופים. בכל אופן, ואז אנשים עברו להתברך, אחד מהאנשים שלחצו לו את היד רב שולם, קראו לו רב מורדכי שמרלר, הוא לוחץ ליד הבל זרוב, הבל זרוב עוצר אותו, והוא שואל אותו את השם שלו, והוא אומר לו, מורדכי שמרלר, הוא אומר לו, אני מחכה לך הרבה זמן כבר, מה יש? הוא מספר שלפני 20 שנה, רב מורדכי שמרלר הזה בא לאבא שלו בבלז, רבי סחרדוב, ואומר, אתה ישנת שם, ואני ישבתי ולמדתי בלילה, ואחרי זה חשבתי שהקול שלי, של הלימוד, הפריע לך לישון. אני צריך לבקש ממך סליחה על זה.
וואו.
על כל מי שהיה שם במעמד הזה הצטמרר. מה היהודי הזה, הבל זרוב, עבר, 20 שנה עברו מאז. זה לא שב-20 שנה האלה הוא היה בבית מלון. עבר את המלחמה, עבר את כל מה שעבר עם כל הצרות, אבל מה נשאר לו בראש? שהוא חייב פה מכילה לאיזה יהודי שאולי הוא הפריע לו לישון מתוך הלימוד, לפני 20 שנה שהוא בא לאבא שלו לבז. מכילה, כמה חשוב לומר אותה וכמה חשוב לעשות אותה.
כשאדם מתפלל, אדם עושה תשובה, ומבקש בקשה מהשם, אנחנו לא יודעים מתי הבקשה שלו תתקבל, אנחנו יודעים שוודאי תפילות, לא מתקבלות, אין תפילות, לא חוזרות ריקם. אבל לראות ממש את התוצאה של זכות התפילה, זה אנחנו לפעמים אדם יכול לזכות לראות את זה, לפעמים לא יכול לזכות. אבל גם שהוא יכול לזכות לראות את זה, זה לא חייב להיות מיד, יכול להיות גם אחרי הרבה הרבה שנים.
כן.
הרב שור, הראש ישיבה של ישיבת תורה ודעת, סיפרו לו שבשנה שכנותו, הגיעו זוג, יהודים, אבל לא שומרי תורה ומצוות, לא זכרו לשמור תורה ומצוות. אמרו לו, אולי הוא יוכל לקרב אותם. שמחה, יורד מהאוטו ככה, צהריים, אתה מורה איזה איש ככה, לא מוכר, מסתובב באזור. אמר לו, שלום עליכם. אמר, כן, אני חדש, אתה חדש פה, כן. קוראים לך זה וזה, הוא כל כך התרגש. כן, עברנו לגור פה וזה. אמר לו, תקשיב, אולי תבואו לבקר אותנו, ליל שבת, סעודה, תבואו. הוא שמח, אור הוא עיניו. והוא אמר, כן, אני צריך לשאול את אשתי, נראה אם זה מסתדר לנו. חזר אליו אחרי כמה דקות, ואמר לו, כן, אשתי שמחה, אשמח להיות אצלכם שבת. הם באו באמת לסעודה, וראו את כל הראשישים עם כל הילדים.
סעודת שבת יהודיה.
סעודת שבת יהודיה, נחת, היופי. והם התרגשו, ונהנו כל כך. בוחרת הזמינו אותם גם ביום, בואו. אחרי זה עוד כמה שבתות. לאט לאט הם התקרבו. ובסוף השנה הוא הודיע לבוס שלו שהוא עוזב את העבודה, הוא הולך ללמוד בישיבת אור שמח, ישיבה של חוזרים בתשובה. והוא שינה את השם שלו ממרק למוישה דוד. ולימים הוא בא לבקר אותו, איזה חג, הוא בא לבקר את הראש ישיבה, הוא מספר לו שיש לו קרובי משפחה מאוד מאוד חשובים. כך תמיד ההורים שלו אמרו לו, שיש לו קרובי משפחה, חשובים, אבל לא כדאי להם להיות איתם בקשר, תמיד הם הפחידו אותו, שלא יהיה איתם בקשר כלום, באמת לא הייתם בקשר כלום. הוא אומר, עכשיו אני מבין שהפחד של ההורים שלי היה שאני אחזור בתשובה, שאני אתקרב, אני אכיר את הדוד הנחמד הזה, לכן לא רוצה שאני אכיר אותו. אז הפוך, אני כן רוצה להכיר אותם. שיבה עזר להם, עשו בירור, וגילו שזה אדמו שגר ממש באזור פה, בקרבת מקום, אדמו חשוב. אז הוא קבעו להיפגש, והוא ככה בחשש, איך הוא יקבל אותו. האדמו"ר אבל ואשתו קיבלו אותו מאור פנים, אותו ואת אשתו, זה, מה שלומכם, קרבו אותם. ואז האדמו"ר ככה ניסה לטעות, הוא אמר לו, רגע, אני זוכר שאני הייתי סנדק באיזה ברית, והוא מנסה להיזכר מי זה. אז הרבנית שואלת, רגע, הברית שלך, אתה היית בברונקס, בברונקס היה הברית שלך, אז הוא אמר, כן. ואז הרבנית נזכרה, אומר, אבא שלך התרחק מהדת, אבל בכל אופן הוא התחנן שאני אבוא לברית, נולד לו בן, אבוא לברית.
יהיה איזה יהודים צורה מפעם.
ואני לא רציתי לבוא לברית, אמרתי, מי יודע מה יש שם, מי יודע מי המועל, מי יודע מי זה, איזה סוג, מה יש שם, טריפס, מה מאכילים שם, לא רציתי לבוא. אבל הרבנית זוגתי הצדיקה אמרה, תלך. ותחזיק את הילד בשעת הברית ותתפלל עליו, שהוא יהיה צדיק, ושהוא יחזור בתשובה, שיכיר את דרכי השם. וכך עשיתי, החזקתי אותו והתפללתי, התפללתי השם, שהוא יחזור בתשובה, שיכיר אותך, שיכיר את נפלאות השם. וכמה שנים לקחת שהתפילה שלי התקבלה? 28 שנים לקחת שהתפילה התקבלה, והנה אתה פה עכשיו מופיע לנו, שומר תורה ומצוות. לוקח זמן אולי לפעמים שהתפילה מתקבלת, אבל אין תפילה, אין תפילה שחוזרת ריקם, הכל מתקבל לפני השם.
יפה, יפה מאוד. יש, לעומת זה, יש פעמים אדם זוכה, והתפילה שלו מתקבלת...
מיד.
יותר מהר. סיפר הרב רפסח קרון, ארצות הברית.
שמגיד מישורים.
שהוא פעם נכנס לאיזה בית אבות, היה מבקר בבתי אבות, ולפני ראש שנה הוא ככה מסר שיחות, הוא עורר את האנשים, עודד אותם. ואחרי זה הוא עובר, היה עובר בין החדרים ככה, הוא אומר לאנשים בצורה אישית יותר, מדבר עם האנשים. הוא רואה נכנס, הוא רואה איזה זקן בוכה ממש בכי ללא מעצורים. הוא מחכה קצת שהוא יירגע, לוקח לו זמן להירגע, והוא שואל אותו מה קרה, אם קרה איזה אסון. הוא אומר, כן, קרה לי אסון לפני הרבה שנים, שנזכרתי בו עכשיו. הוא התעורר לזה מהשיחה של הרב קרון, הוא מספר שהם קיבלו מהממשלה, עלו על איזה קרקע, מושב חדש, וכל אחד קיבל מהממשלה שטח לבית, ולאבד את האדמה, לשתול שם, לזרוע שם גידולים, והוא רואה שהוא היה לו משפחה עם ילדים, ושכן שלידו לא היה לו ילדים, והוא רואה שההוא מקבל קיבל שטח יותר גדול ממנו. הקינה אכלה בכל חלקה טובה, אז עוד לא היה גדרות ומצלמות, הוא מדבר עשרות שנים אחורה. אז פשוט, מה היה הגבוהות של הגדר, שלו ושלו? כמה אבנים. אז הוא קם בלילה, ופשוט הזיז את האבנים 10 סנטימטר.
וואי.
והבוקר הוא ככה מסתכל בחשש של החבר שלו, הוא רואה שהוא לא שם לב, והיה ערכי טויב.
עוד עשר.
בלילה למחרת שוב עשה תיקון חצויס, והזיז אותו עוד עשר, עד שהוא הזיז מטר, מטר וחצי, נוח רדייטוי שיש להם אותו גודל. והשכן לא שם לב, וככה עשרות שנים המשיכו, ועד שנפרדו דרכם, והוא אומר, אני כבר לא זוכר את השם שלו, בקושי את השם של המושב אני זוכר, וגזלתי אותו, בגלל זה היה לו שטח הרבה, שטח קטן יותר. הוא הפסיד המון, מה יבולים, שהוא יכל לשתול שם וכו' וכו'. ואיך אני אשיג אותו? ככה הוא בוחר לו, הוא אומר, רב קרון, מה יכלתי להגיד לו? אז הודדתי אותו, שאם הוא מבקש מהשם, מכל הלב, שימצא אותו, שהוא יבקש ממנו סליחה ויפצה אותו, מה שהוא יראה לי נכון לבקש, אז שיבקש מהשם, והשם יכול לעשות הכל. טוב, הוא מספר שלא עוברים שבועיים, ודופק בדלת בן אדם, של אותו יהודי מבוגר, הוא פותח והוא רואה את השכן שלו בדלת.
וואי.
שאל אותו, מי הביא אותך לפה? הוא מספר לו שהוא היה בחתונה, והוא נכנס לחתונה, הוא חיפש איזה שולחן עם אנשים מבוגרים, לשבת איתם ביחד, אבל לא היה בנמצו. זה היה החתונה שהיו שם צעירים. אז הוא תשב, הוא חסר בו בשולחן של אחד הצעירים. הוא אומר, ואני שומע שאחד אומר לחבר שלו, הוא מבקש ממנו שיעביר לו חומוס, טחינה. והשם, זה לא היה השם יחסית, זה יחסית לא השם מצוי כל כך. והוא אומר לו, תגיד לי, אתה הייתם גרים במושב? התברר לי, הוא אומר לו, האורח לאותו יהודי מבוגר, שזה השכן שלי. ואני שאומר לו, אתם הייתם גרים שם? כן. והוא אומר לי, אבא שלי גם נמצא פה בבית אבות, מרחק של כמה דקות מפה. אמרת, אני לא יכול לוותר, אני חייב לבוא לבקר את השכן האהוב שלי. עשרות שנים היינו שכנים.
וואו.
עבר המון שנים משנפגש, אני רוצה לבוא לבקר אותך. איזה התגלות נפלאה, איזה סדר דשמיא עצומה. הם יושבים, מדברים, וככה כך מפשיר ביניהם. והוא מתחיל בחשש לספר לו את זה.
את הסיפור.
והוא מספר, והוא מקשיב, קצת מופתע. אבל הוא פורץ בצחוק, והוא אומר לו, אני בוודאי שאני סולח לך, וכו', ונפרדים בידידות ובאבו. תפילה של יהודים מכל הלב.
מדהים, מדהים.
והתפילה מתקבלת. רב שלם, אנחנו סוף השנה, סוף האלול. על מי מסופר אחד מהצדיקים שליווה אותו, תלמיד שלו, לבית הכנסת, בערב ראש השונה. שאל אותו מה אפשר להתחזק, ממש ככה, כמה דקות לפני מנחה.
כן.
הוא אמר לו, לנצל את הדקות האחרונות של אלול.
וואו.
לנצל אלול.
שבאמת מזרת השם לנצל את האלול.
שיהיה לנו שנה טובה.
שיהיה לנו שנה טובה.
עלינו ועל כל ישראל.
ישועות. נחת, פרנוס לטוי ולכולם, גם לך רבו.
פרנוס הרוחנית, פרנוס הגשמית.
מזרת השם.
שיהיה בשורות טובות ושנה טובה.
גיד שבס.
גיד שבס.